שלום לכולם, כאן מדברים אסיה, משדרים לכם מבית הספר למנהל עסקים של האוניברסיטה העברית. אני גלעד קבילו, איתי פרופסור ישי יפה לשעבר דיקן בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, ואנחנו הולכים לדבר על יפן. תודה רבה שבאת.
תודה לכם. יפה.
אז תספר לנו קצת, אנחנו שומעים כל כך הרבה על העשור האבוד. אנחנו מדברים על זה המון גם בלימודים וגם מבחינת העולם העסקי יותר, שיפן נמצאת באיזשהו עשור אבוד כבר שנים. אמת? פייק ניוז? מה זה?
אמת, יותר מעשור, כבר בעצם 2.5 עשורים. העשור האבוד ביפן מתחיל בשנות ה-90 ממשבר במערכת הבנקאות, ומבחינות מסוימות יפן לא התאוששה ממנו עד היום, למרות שזה מאוד תלוי בהשוואה למה. בהשוואה לקצבי הצמיחה שהיו ביפן ממלחמת העולם השנייה עד שנות ה-90, אלה באמת עשורים אבודים, אבל בהשוואה למדינות מפותחות, שזה הדרך הנכונה להסתכל על יפן, זה איפשהו באמצע בין איטליה לגרמניה, זה לא כל כך נורא.
ושאנחנו מדברים על איטליה וגרמניה, הקונוטציה שלנו היא לא מיתון כלכלי.
כן, אז גרמניה היא כנראה הכלכלה המפותחת המצליחה ביותר בעולם היום. איטליה בדרך כלל אנחנו נוטים לחשוב ככלכלה מפותחת שיש לה בעיות קשות, ויפן יש לה בעיות, אבל יש לה גם הרבה דברים שיביאו להצלחה שלה במשך הרבה מאוד שנים, ועדיין רלוונטיים, אולי נדבר עליהם.
אז האמת היא, הזכרת לי שאפרופו איטליה, שביתה איטלקית, הייתה שביתה לפני כמה זמן ביפן של נהגי אוטובוס. מסתבר שהם המשיכו לעשות את כל המסלולים שלהם, אבל לא גבו כסף. זו שביתה יפנית, הלוואי על כולנו.
אז אחד המאפיינים של כלכלת יפן בשנים, משנות ה-50, זה יחסי עבודה עם מיעוט גדול של שביתות, ואיגודים מקצועיים שהם לא בסקטור הציבורי, בסקטור הפרטי, בדרך כלל על בסיס פירמה ולא על בסיס מקצוע, איגוד עובדי ניסן ולא איגוד המהנדסים, והרבה מאוד שנים חשבו שזה אחד מההסברים, אולי באמירה יותר כללית, חלק מהעשורים האבודים זה מוסדות שאפיינו את כלכלת יפן מסוף המלחמה עד נגיד שנות ה-90 או עד היום, ובתקופה ארוכה הם נתפסו כחלק מסודות ההצלחה, ועכשיו הם נתפסים כחלק מן ההסברים למה יפן כבר לא צומחה, ודפוסי התעסוקה ובכלל זה מיעוט השביתות הם אחד ההסברים האלה, יחד עם דפוסי המימון ודפוסי היחסים בין היצרנים הגדולים לספקי משנה, כל הדברים האלה הם מערכות שאפיינו את חברות יפניות, את כלכלת יפן הרבה שנים, ועכשיו אחרי שנראה היה שהן עובדות מצוין, הן עובדות פחות.
אולי הן לא מתאימות לזמן.
אולי הן לא מתאימות. אז אחת האינטרפרטציות להאטה בצמיחה של יפן היא שסט המוסדות שנבנו אחרי המלחמה התאימו לתקופה מסוימת של קאצ'אפ עם המערב ושיקום ההריסות וכן הלאה, והם פחות מתאימים למדינה שנמצאת בחזית הטכנולוגיה. זה נכון גם על, אולי במיוחד על דפוסי התעסוקה, אם תרצו נדבר עליהם.
אז יש לנו באמת הרבה פה להוציא מהארגז הזה. אז בוא נתחיל, תעשה לנו סדר למאזינים שלנו שלא בקיאים בהיסטוריה של יפן. ממש בחצי דקה, אנחנו מדברים על תקומה מאז מלחמת העולם השנייה, ואז איך הכלכלה היפנית התפתחה מאז.
אוקיי, אז קודם כל שווה להגיד בכל זאת שהנס הכלכלי של יפן התרחש פעמיים. פעם בסוף המאה ה-19, שכלכלת יפן הייתה הראשונה מחוץ לעולם המערבי להתפתח, ולא סין הציוויליזציה המובילה באסיה וכן הלאה, ופעם שנייה אחרי מלחמת העולם השנייה. אז יפן הייתה המדינה הלא מערבית הראשונה שהגיעה לרמות חיים מערביות, הייתה אלופת העולם בקצבי הצמיחה עד שנות ה-80, ו משנות ה-90 הכלכלה הזו שהיא עשירה מאוד ומפותחת מאוד מדשדשת מבחינת קצבי צמיחה, וזה מה שמכנים העשור האבוד. ויש
מתי זה קרה?
זה התחיל ממשבר בנקים באמצע שנות ה-90, והמשבר הזה קשור לבועת נדלן ולמדיניות ליברליזציה לא נבונה בשנות ה-80.
זה, אתה רואה הקבלות לבין המשבר הזה למשבר 2008, סאפריים?
אולי המשבר התרחש באופן כללי, בשנות ה-80 כלכלת יפן נפתחה לתנועות הון בינלאומיות, ומערכות יחסים ארוכות טווח שהתקיימו בין בנקים לבין הפירמות שלוו מהן, דבר שקראו לו the main bank system, נחלשו כשנפתחו לפירמות הטובות ביותר אופציות מימון אחרות. זאת אומרת, היחסים ארוכי הטווח עם בין בנקים לבין הפירמות שלוות מהם, הן מקלות על מעבר אינפורמציה, הן מקלות על השקעה בהון פיזי, ונותנות לנושים, למלווים, לבנקים, כוח עצום להשפיע על ההתנהלות של החברות שלוות מהם, והחברות הטובות ביותר, טויוטה נניח, לא רצו את הלחץ הזה, והתחילו לגייס כספים מחול, בבורסות, גם בטוקיו וגם באירופה, גם בארצות הברית. הבנקים, כשהלווים הטובים ביותר ברחו מהערובה, עשו את מה שנראה היה סביר לעשות, להלוות לדברים שקשורים בנדלן, ולהלוות לפירמות יותר קטנות.
וזה יצר את הבועה.
וזה ניפח בועת נדלן שבשיאה מחירי הארמון הקיסר במרכז טוקיו היה שווה יותר מכל קליפורניה. 40 פעמים מחירי
אולי שם נוצר של... הדימוי שיפן כל כך יקר.
נכון, נכון. כשבועת הנדלן ביפן קרסה, מחירי הנדלן ירדו ב-80% מן השיא, וגם הניקי שהיה אז 40 אלף נקודות, ירד פחות יותר לרבע מערכו, והבנקים נתפסו עם חובות עבודים עצומים, לדברים שקשורים בנדלן במידה רבה, לא רק, וזה תחילת העשור העבוד. זאת אומרת,
מה קרה מאז ועד הנקודה שאנחנו נמצאים בה היום? כי אני אגיד לך, אני סתם מישהו מהרחוב, שומע עשור העבוד, זה כאילו נשמע ההתפתחות האחרונה בכלכלה היפנית. מה קרה מאז?
קרו בסך הכל שינויים בכמה כיוונים. זאת אומרת, במערכת הבנקאות עצמה לקח פחות או יותר 10 שנים עד שהבריאו את המערכת על ידי סילוק החובות העבודים והזרמת כסף חדש, במידה מסוימת דומה למה שקרה בארצות הברית ב-2008, אבל יותר לאט. היו גם כל מיני ניסיונות לעודד את הפעילות הכלכלית באמצעות הרחבה מוניטרית, יפן הראשונה שאימצה מדיניות של ריבית אפס שהיום רואים בכל העולם, והרחבה פיסקלית, כלומר הוצאות הממשלה, חלק מזה בניית גשרים משום מקום לשום מקום. ובמידה מסוימת זה הצליח ובמידה רבה לא. זה הצליח במובן זה שיפן היא מדינה יציבה מאוד, היא לא במשבר, אין שיעורי התעסוקה מאוד גבוהים, הכל בסדר, אבל זה לא הצליח במובן זה שהמאפיינים המוסדיים של כלכלת יפן, שהתאימו מאוד לתקופת הצמיחה המהירה, פחות מתאימים לתקופה הזו, והרפורמות, כולל הרפורמות של ראשי הממשלה הרפורמיסטים, קויזומי ואבא וכן הלאה, לא השיגו משהו ברפורמות המבניות, אבל לא לגמרי. ברפורמות המבניות אני מתכוון לשינוי דפוסי התעסוקה, שינוי דפוסי המימון, ואולי גם שינוי ההתארגנות של פירמות, נדבר על זה בטח תכף. כן. אולי עוד משפט, אחת הסיבות למה העשור העבוד לא נגמר והופך לשני עשורים ועוד מעט שלושה, הוא בעיות מקרו-כלכליות מאוד חריפות. אחת היא הזדקנות האוכלוסייה, המהירה ביותר בעולם, והשנייה היא גירעון ממשלתי מאוד גדול, שחלקו קשור באוכלוסייה מבוגרת שצריך לתת לה ביטחון סוציאלי, וחלקו בכספים העצומים שהוזרמו למערכת הבנקאות כדי להציל את את הבנקים מן החובות העבודים שהם צברו בזמן הבועה.
אוקיי. ראש ממשלת יפן שינזו אבה היה בישראל ממש לאחרונה. אני הייתי בתדרוך עיתונאים ומשהו שהם מאוד מאוד דחפו. אבנומיקס, רצו שאנחנו נדבר על זה ושנדע על זה ואיך זה מתקשר למדינים שלי עם ישראל. בוא תגיד לנו בקצרה, מה זה אבנומיקס?
אבנומיקס יש לו ממדים של הרחבה מוניטרית, זאת אומרת של הרחבה מאוד אגרסיבי, הזרמת כסף למשק, מניעת דיפלציה, ויש לו ממדים של כל מיני שינויים, או יש לה למדיניות, כל מיני ממדים של שינויים מבניים. למשל, ליצור מערכת שבה נשים יכולות להשתתף יותר בכוח העבודה, ויש דרך שזה יכול להיות פתרון לא רע להזדקנות האוכלוסייה, ויש דרך או יש אמצעים לטפל בילדים במעונות וכן. וגם שינויים באופי שבו של ניהול חברות במובן של פירמות ביפן, כמו למשל רפורמות במבנה המשטר התאגידי שלהם, יותר אוריינטציה כלפי בעלי המניות וכן הלאה, פחות אוריינטציה לנושים ולעובדים. בצד של הזרמה מוניטרית יפן, אחרי שבשנות ה-90 אפשר להתווכח אם היו אגרסיביים, הזרמה מוניטרית ביפן מאוד אגרסיבית, זה לא מספיק. זאת אומרת, זה שיש הרבה מאוד נזילות במשק, זה לא מספיק כדי שישתמשו בכסף הזה להשקעות חדשות או לתצרוכת או דברים כאלה. המדיניות המוניטרית לבד והאבנומיקס לא מספיקה.
מה האתגר הכי משמעותי כרגע? אם אתה צריך לבחור אחד.
אני רציתי לבחור כמה אתגר.
תבחר כמה, אנחנו
אז בצד המקרו יש שני אתגרים בולטים. האחד הוא הזדקנות האוכלוסייה. יפן הפכה מהמדינה הצעירה ביותר ב-OECD בשנות ה-60 למדינה המבוגרת ביותר. אנחנו מכירים את המספרים, עוד מעט אחד מכל שלושה יהיה אדם מבוגר. היו תוכניות טלוויזיה על הכפרים המתרוקנים. זה אתגר עצום, גם מבחינת התקציב, גם מבחינת מערכת הבריאות, גם מבחינת כוח העבודה. זה האתגר הראשון, והאתגר השני הוא הגירעון הממשלתי. הגירעון הממשלתי, או היחס בין הגירעון הממשלתי לתוצר של יפן, הוא בערך פי ארבעה מהגירעון של מדינת ישראל. והוא יותר גבוה מגירעונות של מדינות שאנחנו מפקפקים ביציבותן, כמו איטליה או ספרד. אז כל עוד בריביות מאוד נמוכות, ממשלת יפן יכולה לשרת את הגירעון הזה, כשהריביות תעלנה והן תעלנה, יהיה צריך לעשות, לקצץ בשירותים או לעשות משהו, בהינתן זה שחדלות פירעון של ממשלת יפן זה משהו שלא יעלה על הדף. אני רוצה גם להגיד רגע משהו ברמת המיקרו, שאני אוהב להגיד, אז אני אנצל את ההזדמנות. החברות יפניות אופיינו מסוף משנות ה-50 בשלושה סוגים של יחסים ארוכי טווח. חוזים לא כתובים, בין הפירמה לעובדים. העובדים, הפירמה מחזיקה את העובדים פחות או יותר לטווח ארוך, זה לא בדיוק לכל החיים. ולעובדים יש מרכיב של הון אנושי או מיומנויות שהוא firm specific, שהוא מתאים מאוד לארגון שבו הם עובדים. היחסים הארוכי הטווח השניים היו בין בנקים לבין פירמות שלוו מהם, עבדו יחד הרבה מאוד שנים, אותו הבנק היה מלווה הגדול ביותר, אנשים מטעמו ישבו בבורד, הבנק החזיק גם במניות וכן הלאה. והדפוס השלישי הוא יחסים ארוכי טווח בין יצרנים גדולים לספקי משנה שהם חברות עצמאיות. למשל, לטויוטה היו 32,000 ספקי משנה, שכל אחד, just in time, בלי מלאי, תרם משהו למכונית שחונה לכם בחניה. וכל השלוש שיטות האלה עבדו...
נשמע שיטות שרק יכולות לעבוד
בידי. בדיוק, עבדו, רק יכולות, ועבדו מצוין במשך שנים. זאת אומרת, בקיצור נמרץ, יחסים ארוכים, עובדים שיש להם הון אנושי ספציפי לפירמה, מכירים היטב את הארגון, הם ראש גדול, הם עובדים ברוטציה, תפקידים שונים, הם היו אידיאליים כשיפן הייתה צריכה להתאים טכנולוגיות מערביות, כמו אלקטרוניקה, רכב, דברים כאלה, ליכולות של ארגונים יפנים, זה עבד מצוין. זה פחות עובד טוב כשנמצאים בחזית הטכנולוגיה, וצריך סטארט-אפים, וצריך רעיונות מהפכניים וכן הלאה. יחסים ארוכי טווח בין בנקים לפירמות שלוות מהם, וזרימת אינפורמציה ביניהם, זה נהדר כשמשקיעים השקעה גדולה בהון פיזי, כשיש, רוצים ממכונה או בית חרושת, זה נתפס כמערכת אידיאלית עד אמצע שנות ה-90, הבנק העולמי חשב שככה זו המערכת הפיננסית שרוסיה צריכה לאמץ אחרי נפילת הקומוניזם, אבל זה פחות טוב בשביל לממן חדשנות, כי בנקים לא טובים במימון חדשנות, ויפן צריכה גם את זה. והיחסים ארוכי הטווח בין נניח יצרני רכב, וזה לא רק יצרני רכב, לבין הספקים, שהם לכאורה שילוב של גם מערכת תמריצים של שוק שיש לספקים שהם עצמאיים, וגם יחסים ארוכי טווח ומעבר אינפורמציה וכן הלאה. עבדו מצוין בטויוטה, היו קטסטרופה בניסן שחיכתה את טויוטה הרבה מאוד שנים, וכמו שאני מניח מי שמאזין לזה יודע, ניסן הגיע לפשיטת רגל, נקנתה על ידי רנו, והמנכ״ל שרנו שלחו באותו זמן, קרלוס רון, שהוא גיבור תרבות ביפן עד היום, קיצץ את כל המאפיינים הארוכי הטווח של הניהול של ניסן, והפך אותה מבחינה זו לחברה מערבית לגמרי, וזה הלך מצוין. אז גם היחסים לטווח ארוך בין היצרנים לספקי המשנה כנראה עבדו מצוין לחלק מהחברות, חלק מהזמן, ועכשיו אפילו יצרני מכוניות כמו ניסן או מיצובישי או גם מתקשים מאוד להחזיק את המערכת הזו, גם בעידן הגלובלי זה לא עובד כל כך קל. אז יפן צריכה שינוי גם ברמת המיקרו וגם ברמת המקרו, ושאלה נפרדת זה למה השינוי לוקח כל כך הרבה זמן.
אני חושב שלפי מה שכל מה שאמרת עד עכשיו, אנחנו רואים שליפן יש כנראה קושי בתהליכים כאלה.
אז מי שאוהב היסטוריה יפנית יודע שיפן השתנתה הרבה מאוד פעמים, נכון? במהלך ההיסטוריה, גם כשהגיעה תרבות או דת מסין, וגם בסוף המאה ה-19 עם הרסטורציה של מייג'י, ואחרי מלחמת העולם השנייה בוודאי. למה יפן לא משתנה עכשיו? אין לזה תשובה אחת ברורה. אפשרות אחת זה שמצב העניינים לא כל כך גרוע. כדי שהאדם ברחוב ולא מרגיש שחייבים לשנות משהו מהדפוסים. אגב, זה לא אומר שאין שינוי ביפן. יש שינוי בדפוסי התעסוקה, ויש שינוי בדפוסי המימון, ויש שינויים בהתנהלות של חברות, אבל הם מתרחשים יחסית לאט, יחסית לציפיות של אנשים בחוץ. אני לא
בטוח. אולי הציפיות של אנשים בחוץ הם הבעיה פה. תראה, זה מביא אותנו ישר לזווית הישראלית, כי כאשר ראש ממשלת יפן הגיע, ובכלל בעולם הזה של עסקים ישראל-יפן, יש הרבה דיבור על החדשנות הישראלית שמשתלבת בתעשייה היפנית. מה אתה חושב על התפיסה הזאת שיפן צריכה חדשנות ישראלית, שהיא באה לפה למצוא חדשנות ישראלית?
יפן באופן כללי לאו דווקא חדשנות ישראלית, אבל יש תחומים מסוימים שבהם יפן מאוד מחפשת את הטכנולוגיה. אולי התחום שהכי קל להשתמש בו כדוגמה זה רובוטיקה, באוכלוסייה מאוד מזדקנת. צריך יהיה את הרובוטים האלה כדי שיעשו כל מיני דברים, אולי אפילו כדי שיערכו לחברה לאנשים קשישים שאין להם משפחה. וגם בתעשייה הרפואית ההזדקנות מאוד מזמינה כל מיני חידושים טכנולוגיים בתחום ביו-רפואה או המכשור הרפואי. באיזו מידה חברות ישראליות יכולות להיכנס לזה, קשה להגיד באופן גורף, אבל יש איזה היגיון בחיזור הזה. זאת אומרת, יש איזה, נניח דברים כמו medical devices שיכול, יש פוטנציאל, אגב גם טבע ניסתה בתרופות גנריות להיכנס ליפן, יש לכאורה פוטנציאל שיתוף פעולה טכנולוגי ומסחר. עד עכשיו אולי כמו דברים אחרים היה פחות ממה שחשבנו שיהיה או שקיווינו שיהיה.
תראה, אני זוכר כשאני הייתי עוסק אפילו רק במשלחות עסקיות מיפן, היה לנו בתחילת התקופה שלי שם לפני איזה 3-4 שנים 3 משלחות בשנה, ולקראת סיום התפקיד שלי שם עמדנו על כ-10 משלחות בשנה. זאת אומרת, רק מהרגשה של מישהו ברחוב יש שינוי. השאלה באמת זה עד כמה השינוי הזה הוא משהו שאפשר לרכוב עליו לאורך זמן. זאת אומרת, איפה אנחנו במגמה לצורך העניין? וזה מתקשר לי לשאלה על האולימפיאדה. יש איזו נהירה כזאת של חברות ישראליות לאולימפיאדה. אני אשאל אותך, למה יפן, שוב דיברנו על מקרו כלכלה וכולי, למה יפן צריכה את האולימפיאדה הזאת? למה היא מעוניינת בה בכלל?
טוב, שאלת כמה שאלות. האולימפיאדה של טוקיו ב-64 נדמה לי הייתה בום גדול, השינקנסן נבנה בתקופה הזו, כל מיני דברים אחרים. זה גם הייתה, זו הייתה דרך של יפן להראות את עצמה, כן, גם מדינה מפותחת וגם מדינה שוחרת שלום בשנות ה-60. למה יפן צריכה אולימפיאדה עכשיו? בהרבה מקרים זה מנוף לכל מיני בנייה והתחדשות וכן הלאה, הרבה פעמים בדיעבד מסתבר שזה לא משתלם כלכלית, אז אני לא בטוח אם יפן צריכה את זה כלכלית, או שזו דרך גם למשוך תשומת לב ליפן שבשנים האחרונות, אולי באופן בלתי נמנע בצל של סין. ההזדמנויות של חברות ישראליות באולימפיאד הזה קשה לי להעריך, אולי דווקא בתחומי הסייבר וגם כל מיני סוגים של דברים ביטחוניים, אבל זה קשה לי להעריך. איפה אנחנו בגל? אני חושב שזאת שאלה יותר כללית, מה כרגע אנחנו באיזה שיא של הייפ של ההתפעלות מהסטארט-אפ ניישן, גם הספר הזה עשה לנו תעמולה
מצוינת. כן, אנחנו עובדים על הספר הזה.
אנחנו עובדים על הספר, זו שאלה שלאו דווקא קשורה לכלכלת יפן, יותר לכלכלת ישראל, האם הסטארט-אפ ניישן זה משהו שיוכל להתקיים פה בעוד דור?
אבל השאלה היא באמת על השינוי, האם היסטורית יפן פחות פעלה, פחות השקיעה ביחסים כלכליים עם ישראל, והיום יש שינוי.
אז יפן היסטורית נהגה להיזהר בגלל החרם הערבי, מישהו זוכר, לא היה פה טויוטה, לא היה פה רק סוברו, שאף אחד לא רצה לקנות בשום מקום אחר, והייתה חברה מאוד קטנה, הם היחידים שבאו, ראשונים שבאו עוד בשנות ה-70. במשך השנים העניין של החרם הערבי נעלם, אבל עדיין יש איזו זהירות יפנית כלפי ישראל כמקום שנתפס פחות כלא לא יציב או לא, אבל יכול להיות שיש שינוי מסוים. היה פה ראש ממשלה יפני, עכשיו אני מנסה להיזכר, שבא להיפגש עם רבין, זה אמצע שנות ה-90, אני מנסה להיזכר איזה ראש ממשלה זה היה אז. אז היה סוג של עניין, יכול להיות שההייפ של הסטארט-אפ ניישן יעזור להתגבר על החשש מפני חוסר הביטחון.
אתה רואה בזה אולי גם תוצאה של תהליכים גיאופוליטיים שקורים, או שאתה חושב שזה רק קשר כלכלי?
נדמה לי קשר כלכלי בעיקר, אבל כן.
אוקיי.
זה שיש, כן, הממשל הנוכחי ביפן הוא אולי יותר קל לו להידבר עם מדינת ישראל, כי הוא יותר שמרן או ימני באוריינטציה.
אתה פעלת ביפן לא מעט, בוא נרד למיקרו עכשיו. מה האתגרים המרכזיים בעבודה בין ישראלים ליפנים? לא כמדינות אלא כאנשים.
טוב, זו שאלה שיש לה מרכיב של סטריאוטיפ, אבל בכל זאת אני אגיד שאם היינו צריכים כישראלים לבחור את המקום שהכי שונה מאיתנו בעולם, אני מניח, לא ראיתי את כל העולם, אבל אני כמעט בטוח שכל מי שהיה ביפן יגיד שיפן היא תמונת הראי שלנו. שזה מצד אחד, אני תכף אתן דוגמה, זה מצד אחד מקשה על האינטראקציות, ומצד שני גם נותן הזדמנות, אפילו במונחים הכי בסיסיים של יתרון יחסי, כל אחד מתמחה ב... אחד מתמחה בחוצפה וסטארט-אפים, ואחד מתמחה בתהליכי ייצור. הסטריאוטיפ הזה יכול לבסס יחסי סחר. אולי הדבר שהכי קשה, או שני דברים שהכי קשים לישראלים להבין ביפן, האחד זה העובדה שאין שום דבר שעושים אותו חפיף. אין שום דבר, החל מהדבר שהוא הכי טיפשי והכי חסר חשיבות, גם אותו עושים ברצינות רבה, זה משהו שקשה לנו להבין. אגב, זה גם לא בכך יעיל כלכלית, יכול להיות שיש דברים שיפנים עושים ברצינות רבה, שאפשר היה לחפף שם קצת, אבל מבחינה תרבותית זה לא מסתדר. מי שהיה ביפן, נניח, תחשבו על האדם המבוגר שמנופף בפנס ומכוון מכוניות להיכנס לחנייה. והוא משקיע בזה את מרצו בכלל לא ברור שזאת תעסוקה שיש בה משהו, חוץ מאולי דרך לכבד את האדם המבוגר ולא להשאיר אותו בבית על תשלומי הביטוח הלאומי. אבל הסטריאוטיפ השני, כמובן סטריאוטיפ לגמרי, הוא הדרך ההתבטאות של, אפילו הדרך שהשפה בנויה לעומת השפה העברית והישירות. אולי באיזה אנקדוט, אני אני אהבתי ללמוד שפות, למדתי כל מיני, אבל התחלתי להתעניין ביפנית כששמעתי הרצאה של פרופסור יעקב רז מתל אביב, שהוא כתב על היקוזה וכתב על דברים אחרים, על שירה יפנית, והוא דיבר על סוציו-לינגוויסטיקה, על איך השפה או הדפוסים החברתיים משתקפים בשפה, ואני זוכר עברו מיליון שנה, הייתי חייל עוד. הוא נתן דוגמה של איך אומרים בעברית, נניח, אני רוצה לאכול את ההוגה הזאת, איך הייתם אומרים, מי שלמד יפנית, את המשפט הזה, מה הסדר הנכון להגיד אותו ביפנית? את ההוגה הזאת, הייתי רוצה לאכול, אני חושב, בזמן הזה אני...
שזה הססנות כזאת.
ובזמן הזה אני מסתכל על הפנים של בן שיחי, ואם אני רואה שאתה רוצה את ההוגה הזאת גם כן, אני יכול להוסיף לא בסוף המשפט, ולמנוע את החיכוך. זה כמובן סטריאוטיפי, אבל משהו יש
בסדר, בסדר, אנחנו צריכים להישען על משהו, לא?
כן.
מעניין מאוד. בסדר, אז מילה אחרונה, מה אתה צופה ומקווה לעתיד הכלכלי בין ישראל ליפן?
אני חושב שיפן מוקדם להספיד אותה, היא הייתה ונשארת אחת הכלכלות המפותחות החשובות בעולם. יכול להיות שהשמות של פירמות שהיו household name, סוני פעם היה משהו שכל אחד הכיר והיום איננו, או השתנתה, וחברות גדולות אחרות אולי בקשיים, אבל הלבל השני של חברות יפניות, וגם אלה שגם בפרט עוסקות ב... מוצרים תעשייתיים, מוצרי אופטיקה, מוצרים רפואיים, דברים כאלה, לאו דווקא דברים שקונים לבית או לחנייה, שם יש סיכוי גדול וגם סיכוי לחברות ישראליות להתחבר עם הפירמות האלה. אולי כדאי להגיד שהדברים העמוקים שהביאו לצמיחה של יפן, כמו הון אנושי עצום, אוכלוסייה מאוד משכילה, הומוגניות חברתית, מיעוט של פשע, מיעוט של עוני, תשתית יוצאת מן הכלל של תחבורה ושל דברים אחרים. כל הדברים האלה עדיין קיימים וימשיכו להתקיים, גם אם דברים שלכאורה נראו לנו אקזוטיים וייחודיים, כמו דפוסי התעסוקה או דפוסי המימון, ישתנו. ולכן נראה לי שבטווח הארוך, יפן תהיה יותר קרובה לגרמניה מלאיטליה, ואולי wishful thinking.
אוקיי, נסתפק בכך. פרופסור ישי יפה, תודה רבה שדיברת איתנו היום. אתם שמעתם את מדברים אסיה, הפודקאסט העברי הראשון על ישראל, אסיה ועסקים. אנחנו משדרים אליכם מבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית. אני גלעד קבילו, הפודקאסט משודר בשיתוף עם אסיה אל ובית הספר למנהל עסקים. תודה רבה,
ולהתראות. תודה לך.